דף מ"ג עמוד ב', שש שורות לפני השורות הרחבות, אומרת הגמרא, תניא היה רבי מאיר אומר, מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונים? למה הקדוש ברוך הוא ייחד דווקא את התכלת, שזה בסך הכל צבע שקשה מאוד להשגה, יותר משאר הצבעים? למה בחרו דווקא בתכלת? ועל זה עולה רב מאיר, מפני שהתכלת דומה לים. אומר רש"י מיד, שנעשו בו ניסים לישראל. זאת אומרת, רש"י אומר שבעצם, הרי הגמרא אומרת כך, שהתכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע לכיסא הכבוד. אז דבר ישר על כיסא הכבוד, או דבר על הרקיע, שזה דבר שאנחנו מכירים. בשביל מה היה צריך להכניס באמצע את הים? אומר רש"י, אתה יודע למה צריך להזכיר את הים? כי בעצם, כשאתה לוקח את אותה ציצית ורואה את התכלת, אז אתה צריך להכיר טובה ולזכור את הניסים שנעשו לנו בים, את קריעת ים סוף, את זה שהמצרים טבעו בים. לאחר מכן, וים דומה לרקיע, וזה השווח, שזה אתה מכיר את הרקיע, שזה בעצם החלק הגבוה מעל האדם, ורקיע לכיסא הכבוד. ותוספות מביא גרסה נוספת, רקיע דומה לספיר, דהך הכתיב קרא, והכנה מגרסינן בפרק כיסוי אדם, בגמרא בחולין, מוזכר העניין הזה של הספיר, שנאמר, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר. אז בעצם כשהוא מזכיר את התכלת, הוא מזכיר את כיסא הכבוד ואת היושב עליו הקדוש ברוך הוא. וכתיב כמראה אבן ספיר דמות כיסא. אז הנה אנחנו רואים שהכיסא היה כמראה רקיע, כי הרי הרקיע כדמות אבן ספיר, והכיסא דומה לאותו אבן ספיר. כך מופיע ברש"י לפנינו. רש"י בליקוטים, רש"י מזכיר את הגמרא מחולין, ורש"י אומר כך, שהתכלת דומה לים, בא ללמדנו שכל המקיים מצוות ציצית כאילו הגביל פני שכינה. ואך איתני לה בספרי, דאיצריך הוא כל הני, משום דלא אשכחן קראי אלא ברקיע שדומה לכיסא הכבוד. הילקח, תכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, דתכלת לא דמי לרקיע כל כך, אלא דומה לדומה, כמו תכלת דומה למרית הים. אחרי זה הוא מזכיר בהמשך, שהחילזון מן הים הוא עולה וכולי, וכשהקדוש ברוך הוא מסתכל בכיסא הכבוד שלו, נזכר במצווה זו שהיא כנגד כל המצוות. ואגב, מזכיר רש"י, כמעשה לבנת הספיר, היא הייתה לפניו בשעת השיעבוד לזכור צרתן של ישראל שהיו משומדים במעשה לבנים. וכעצם השמיים לתואר, משנגאלו, היה אור וחדווה לפניו, וכעצם לשון מראה לתואר, לשון ברור וצלול. חז"ל אומרים כמרסה לבנת הספיר, אל תקני ספיר אלא ספיר, זאת אומרת שמה שפיר, וזה אומר שאותה אבן, שבעצם האבן הייתה אותו ילד שהכניסו בתוך הבניין כדי להשלים את מכסת האבנים, וזה בא לפניו על אותו אישה שהייתה עסוקה בשעת העבודה והפילה, והאבלת שלה נכנס באותו אבן, ועל זה כביכול נשלם, הושלם החלק הזה של השיעבוד, והקדוש ברוך הוא נענה לישראל. תניא היה רבי מאיר אומר, גדול עונשו של לבן יותר מעונשו של תכלת. אדם שלא מטיל ציצית את החלק הלבן בבגדו, זה יותר חמור, העונש שלו יותר גדול מאותו אדם שלא מטיל את התכלת בבגדו. משל למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שאמר לשני עבדיו, לאחד אמר הווה לי חותם של טיט, ולאחד אמר הווה לי חותם של זהב, ופשו שניהם ולא הביאו. איזה מהם עונשו מרובה? הווה אומר, זה שאמר לו הווה לי חותם של טיט ולא הביא, כי הרי חותם של טיט אפשר להשיג בקלות, חותם של זהב זה דבר קשה, אז התביעה עליו היא פחות גדולה. ומיד מסביר רש"י מה זה המשל בחותם. חותם היו עושים לבהמה ולעבד שקונים אותם לשם סימן עבדות. משלים תוספות את הדברים, חותם של טיט, מה שמדמה חותם של טיט לציצית, שכן עושים לעבדים. והציצית מעיד על ישראל שהם עבדי הקדוש ברוך הוא. כי הדית בפרק במישה הקו לדעב דלן. זאת אומרת, המסר הוא שבזה שאנחנו באים עם הציצית, שזה החותם שלנו כלפי שמיה, שאנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא. לא, אז חותם של תית, אתה לבן, זה קל להביא, אבל התחלת זה יותר קשה להביא, זה המקביל הזהב, אז התביעה על זה היא פחות גדולה, לפורצה רגרה וכו'. דניה רבי מאיר אומר, חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום, שנאמר, ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מימך. ורשי אומר על זה, שזה מרומז, בחלק הזה, מה השם אלוקיך? קריבי מאה. אני מניח שרשי מתכוון, או מה, מלשון מה, ואז אני לומד את זה מאה. מאה השם אלוקיך שואל מימך. גם הראשי תיבות של מם, ה, א', זה גם מאה. אז זה גם מה השם אלוקיך שואל מימך. והאמת היא שבתוספות, פה מתחיל שואל מימך, תוספות מביא פירש רבינו תם, דהה ושואל מלא, כתוב שואל עם וב, למה? ויש 100 אותיות בפסוק, וזה הרמז ל-100 ברכות. ויש מפרשים, דמה עולה באטבש 100. ובקורס הספירס אל תקריא מה אלא 100, כלומר שחייב קוף ברכות, אז הוא באמת לומד את זה מהמה. ויש מפרשים, כדי להשלים 100 באותיותיה. וכי קרית 100, הרי כולן. אז זה מעשה ככה, כפי ההגדרה שנמצאת פה בפנינו, אז לכאורה נראה שכל היסוד של הדברים זה באמת דין דאורייתא, יש דין מהתורה שצריך בכל יום לברך 100 ברכות. האמת שזה לא בדיוק כך, כי אנחנו יודעים שזה אסמכתא בעלמא, כי המקור ל-100 ברכות מצינו אצל דוד, שהיה מגפה וכל יום היו מתים 100 מישראל, ודוד חקר על מה באה המגפה הזאתי והגיע למסקנה שחסר ברכות, ואז הוא תיקן להם לומר 100 ברכות ונעצרה המגפה. לאור זה באו חז"ל ותיקנו לנו את ברכות השחר. הרי מה אנחנו צריכים את ברכות השחר? כדי להשלים ל-100 ברכות. חז"ל סמכו את זה על מה שנאמר בשמואל, כתוב נאום הגבר הוקם עול. אז חז"ל אומרים, מה זה הכוונה עין למד? 100. נאום הגבר הוא קם שדוד חידש את הדבר הזה של 100 ברכות בכל יום. אם ככה כל הגמרא שלנו סך הכל זה אסמכתא מהפסוק לתקנה המאוחרת שתיקן דוד. נכון שלאור זה במשנה ברורה בממבב סעיף י' שם הוא מביא המחבר את אותו החשבון איך אנחנו מגיעים ל-100 ברכות, ושם מבואר באמת שבשבתות וימים טובים, וזה אומרת מיד הגמרא אחרי זה, רבחי הבריידר אב איבא בשבתא ובימים טובים טרח וממללי בספרימי ומגדי. זאת אומרת, הוא היה מביא פסמים והיה מביא מיני מגדים שעל ידי שהם טעונים ברכה, אז באמת הוא ממלא, כי הרי ביום חול יש לנו 18, דיינו 19 ברכות כפול 3, שבתות יש לנו 7, אז אומנם יש לנו גם מוסף, אז 7 ו7 אנחנו עדיין לא מגיעים ל-100 ברכות.
אבל אפשר גם להגיד לתות הנהנים,
זה הברכות הנהנים, הוא מביא את הפסמים וברכות הנהנים, זה מגדים, מגדים זה פירות וכדומה, שזה הברכות הנהנים שבזה הוא משלים ל-100 ברכות. שבת הרי גם אין לנו את התפילין, אז חסר לנו עוד ברכות, אבל סך הכל. אז באמת הטור מביא את זה שביום כיפור הוא אומר את זה, בשבת אפשר להשיג 100 ברכות בלי זה, הוא אומר ביום כיפור שיהיה אפשר להשיג את 100 ברכות, אז שאם הוא שומע ויוצא ידי חובה, אז הוא יכול לכוון ולצאת בברכה של העולה לתורה, שגם זה יצטרף לו למניין 100 ברכות. זה חידוש אבל. שהוא משלים את 100 ברכות. אז הייתי באמת... הבניו ידע, מוסיף ואומר, נעשה מי שברך, הבנו ידע מוסיף ואומר, נראה לי בסייעתא דשמיא דנרמז באותיות מאה שצריך לברך בשם ומלכות, כי מאה ראשי תיבות אלוקינו מלך העולם. אז הוא מזכיר את התוספות, מרחיב עוד קצת הדברים, אבל זה הוא אומר שמאה זה ראשי תיבות של אלוקינו מלך העולם. למה לא? בשביל זה אוכל מיני מגדים, שיוכל להגיד כמה פעמים ביום. צריך לזכור שאצלהם הבתי האפשרות הייתה יותר מוגבלת, בסך הכל היה טרחה רבה, אז העצה פחות קרובה. אצלנו זה דברים יותר קלים. ממשיכה הגמרא ואומרת, תניא היה רבי מאיר אומר. הגמרא מזכירה עוד דין שחידש רבי מאיר. חייב אדם לברך שלוש ברכות בכל יום. מדובר פה על ברכות פרטיות. אילו הן? שעשני ישראל, ואנחנו הנוסח שלנו בלי להיכנס עכשיו זה שלא עשני גוי. צריך לדעת, מדברים על זה, למה באמת זה אנחנו מברכים על דרך השלילה, למה אנחנו לא מברכים שעשני ישראל. אבל רעיון הבסיס מתבסס על זה שאם אתה תאמר עשני ישראל, זה כבר כולל הכל בתוכו. כשאדם רוצה לבוא ולבנות את המדרגה, אז הוא אומר שלא עשה לי גוי, שזה הפחות. הרי הכוזרי, כשהוא נותן את הדרגות, אז הוא אומר שיש דומם, צומח, חי, מדבר וישראל. זאת אומרת, שלא עשה לי גוי, זה נותן לך אפשרות להמשיך הלאה. את השלא עשה לי אישה, שעשה לי ישראל, זה כבר כולל בתוכו את הכל. אז תקנו לבוא ולומר שלא עשה לי גוי, שלא עשה לי אישה, והוא מוסיף שלא עשה לי בור. רבך הבר יעקב שם לברי דהווק המברך שלא עשה ניבור, שמע את הבן שלו אומר את הברכה הזאת שלא עשה ניבור, אמר לכולה היי נמי. אברשי מביא פירוש אחד, דמשבח נפשך דהלך עם הארץ. אדם יכול להגיד על עצמו שהוא לא עם הארץ, ומישהו אחר יעללך זר ולא פיך, מה זה אתה מעיד על עצמך שאתה לא עם הארץ? אבל לשון אחר הוא אומר, כולה היי נמי בישלם העובד כוכבים ואישה, הועיל ולא אף בלי מצווה נראו שפיר מברך, אלא בור, בור, בר מצוות הוא. איזה מברכה הזאת שלא עשה לי בור? הרי גם הבור חייב במצוות כמו ישראל, אז מה זה השבח שלא עשה לי בור? אמר לי ולמה היא מברך, אבל אנחנו יודעים שרב מאיר אומר חייב אדם לברך שלוש ברכות בכל יום, אז מה זה הברכה? והתשובה הייתה שלא עשה לי עבד. שואל את הגמרא, שואל אותו הבן, היינו אישה. מסביר רש"י, למה היינו אישה? דאישה נמי שפחה לבעלה כעבד לרבו. לשון אחר, היינו אישה דלעניין מצוות, אישה ועבד שווים, דגמרין על נעליו. עבד כנעני ואישה, הרי מה השבח? זה ביחס למצוות. אז אם היחס הוא מצוות, אז עבד כנעני ואישה זה היינוח. אז אם ככה, היינו אישה, אז למה צריך ברכה לעצמה? עונה הגמרא, עבד זיל צי. והתשובה הייתה שעבד, אומר רש"י, אפילו אחי מזולזל העבד יותר מן האישה. פשטות הביור, כי אישה היא בת חורים ועבד הוא לא בן חורים. בנוסף לעבד הזה כתוב הרי שעבדים כנענים חשודים על הגזל, אישה לא חשודה על הגזל. עבד כנעני כתוב שאין לו זכות אבות, אישה יש לה זכות אבות. עבד כנעני אסור בבת ישראל, אישה מותרת בבת ישראל. לכן הם ראויים לברכה יותר מאשר העבד. לשון אחר, זיל תפי, כלומר זיל, והוסיף ובירך שלא עשה לי עבד כדי להשלים. זאת אומרת, זיל תפי, הוא קיבל את הברכה, ולכן באמת הוא הלך וברך. אומר תופות, אבל הבור לא מברכינן, דאינו מצוי דעה וכל שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ. אז זה לא שבח, מי זה בור שאתה אומר שלא עשה לי בור? ונראה יותר שמברך העבד ואישה שאין מצווין כמותו. תנו רבנה, חילזון זהו, אותו חילזון שממנו אנחנו עושים את התחלת, גופו דומה לים, הצבע שלו דומה לים, ובריאתו דומה לדג. אז פשטות בריאתו דומה לדג, שהוא דומה באמת כפשוטו לדג. אבל יש רש"י בסנהדרין, בצדיק א', שרש"י אומר שהוא דומה לתולעת. זה לא קושייה, מכיוון שהמסר של הגמרא הוא בריאתו דומה לדג, כמו שהדג מקומו במים, כך החילזון הזה, גם אם הוא נמצא בצורה של תולעת, אבל מקום שלו, הקיום שלו זה במים. יותר מזה, פשטות, כל דבר שנמצא בתוך המים מכונה בשם דג. אין לנו חילוק בריאות כמו חיה בהמה, עופות, שרצים, שקצים, כמו שיש על פני הארץ. בים הכל מושול לדג. ועולה 1 ל-70 שנה. לא כתוב פה בגמרא שהקיום שלו, שהמציאות שלו זה 1 ל-70 שנה. כי אחרת לא היה על מה לדבר. הנידון הוא ועולה מהים ליבשה 1 ל-70 שנה. זאת אומרת, אפשר למצוא אותו בים כל השנה. אבל להוציא אותו מהמים זה תרחה יתרה. פעם ב-70 שנה הוא עולה ליבשה, ואז לא צריך תרחה יתרה כדי לבוא ולתפוס אותו. והאמת היא שזה מתאים עם הגמרא בשבת. יש גמרא שם בעין ד', הגמרא אומרת שהיו פורסים את המצודות, צצדים, את החלזונות בים. שם כתוב בים שבין חיפה לצור. יש זוהר, שהזוהר אומר שזה נמצא בטבריה, אבל בכל אופן זה היה מצוי במים. רק ליבשה זה עולה 1 ל-70 שנה, ובדמו צובעים תכלת. לפיכך דמיו יקרים, כיוון שכדי לתפוס אותו זה טרחה מרובה, ומה שאפשר להשיג אותו בקל זה רק 1 ל-70 שנה, לכן העלות שלו זה עלות יקרה. תניא, אמר רבי נתן, אין לך מצווה קלה שכתובה בתורה שאין מתן שכרה בעולם הזה. דע לך, כל דבר, כל מצווה, אפילו המצווה הקלה ביותר, השכר שלה מרובה מאוד גם בעולם הזה, ולעולם הבא אני יודע כמה. ומה השכר לעתיד לבוא, זה אני לא מסוגל להשיג, כמה שכר יש על כל מצווה ומצווה. צאו למד, יש את המאמר של המכתב מליהו, ככה הוא פותח את החלק א', המאמר הראשון והשני, שכר מצווה בהי על מלאכה. שם הוא מדבר בהרחבה, אין לנו השגה, כי גם אם תיקח את כל הנאות של העולם הזה, של כל האנשים כולם וכולי, זה עדיין לא משיג את ההתחלה של השכר שיש למצווה. פשט, מצווה, פשוטה ביותר. אי אפשר לשלם שכר מצוות בעולם הזה, כי אין מטבע ואין אפשרות בעולם הזה לממש את הכוח האדיר שנמצא במצווה הפשוטה ביותר, בצורה הקלה ביותר. צאו למד ממצווה ציצית. למה? כי מצווה ציצית, כמה שכרה גדול בעולם הזה, אפילו שהיא מצווה קלה. למה היא נקראת מצווה קלה? אז יש שרצו לומר, בגלל שזה סך הכל מצוות אפה. אז אפה זה לא תעשה, זה לא חייבי קריטות, זה לא חייבי מיטות וכו'. ובכל זאת, כמה שכר, כפי שמיד נראה. ויש אומרים שמצווה ציצית היא מצווה קלה, כי בקלות אפשר לבוא ולקיים אותה. לכן היא נקראת מצווה קלה. הייתי שהבן יהוידע מוסיף, שהיא נקראת מצווה קלה, נראה לי קרים למצווה קלה שדמי המועטים, ואין בה כבדות על חומר האדם כלל. כי תפילין, אף על פי שדמיו מועטים, למה זה נקרא מועט? כי למעשה, אם תפרוט את זה על השנים שאתה משתמש בזה, אז כמה זה יוצא לך עלות ליום? גרושי. ואבל, כבד על חומר האדם, שצריך להיזהר מן השיחה ומהסך הדעת, וגם התנהג בקדושה בכמה דברים, והסוכה דמי המועטים, אך כבדה על החומר, שלא יכול לישון ולאכול חוץ לסוכה, מה שאין כן הציצית קל על החומר, שאין בו כל הזרות הנזכרות להן. אז ציצית נקראת מצווה קלה, בסך הכל קל בממון, וקל לקיים אותה, אתה לא צריך שמירה מיוחדת, זה לא תרחה מרובה, אתה יכול ללכת עם זה לכל מקום, כולל בית הכיסא, אז זה לא מפריע לאדם. ממשיכה הגמרא ואומרת, אז מה מצאנו באותו מצווה קלה? מעשה באדם אחד שהיה זהיר במצווה ציצית, שמע שיש זונה בקרחי הים שנוטה לדלת מאוד זובים בשכרה. זאת אומרת, הוא היה מהדר גדול במצווה ציצית, אבל לתאווה יבקש איש. אז הוא שמע על אחת שלוקחת 400 זובים. הבן יהוידע על דרך הסוד מסביר פה את כל העניין, מה זה המונח של 400. הרי מצאנו את זה גם בגמרא ביומא, הגמרא שם מדברת על אותו אדם שהלך והפיכה באותה פיכה, כשם שפיכה זו אינה. יוחנן בן דורדואל. אז המושג דלת מות זה מושג בגמרא, אבל שיגר לה 400 זהובים וקבע לזמן. כשהגיע זמנו, בא וישב על הפתח. נכנסה שפחתה ואמרה לאותו אדם ששיגר לך 400 זהובים, בא וישב על הפתח. אמרה היא, ייכנס. אני לא יודע מה זה בא לרמוז פה, לא ראיתי גם מישהו שמדבר על זה, אבל אני מניח שיש פה עומק, מה זה המסר הזה שהייתה אותה שפחה שישבה על הפתח. זה לכאורה לא מעניין. נכנס, הציע לו זין מיטות, הבן יודע על דרך הסוד גם מסביר את העניין של השבע. שש של כסף ואחת של זהב. ובין כל אחת ואחת סולם של כסף ועליונה של זהב. עלתה וישבה על גבי אלוניה כשהיא ארומה, ואף הוא עלה להישב ארום כנגדה. באו דלת ציציותיו ותפכו לו על פניו. נעשה נס. הוא כבר התפשט. באו הציציות ועיקו אותו. לא נתנו לו לעלות. נשמעת, אז הוא ירד וישב לו על גבי קרקע. כתוב, באו ציציותיו, באו ציציותיו. ואף היא נשמתה וישבה על גבי קרקע. גם היא ירדה וישבה על גבי הקרקע. אמרה לו, גפה של רומי. רש"י מביא שתי פירושים. פירוש אחד רש"י אומר, שזה שבועה בחיי המלך, שהוא שרה של רומי. פירוש שני רש"י אומר, עבודה זרה. בכל אופן, היא הבאה ונשבעה לו כדי לדרוש ממנו הסבר. ומה כאב לה? שאיני מניחתך עד שתאמר לי מה מום ראית בי. כאב לה. לא היה אדם מימיו שככה עשה. אדם שילם כזה הון עתק, ועכשיו הוא מגיע לשעת מעשה והוא פורש ממנה, אז כנראה שיש בה חיסרון. אמר לה עבודה השבועה שלו, ראיתי אישה יפה כמותך. אלא מצווה אחת ציוונו השם אלוקינו וציצית שמה. וכתיב בה בפסוק האחרון, אני השם אלוקיכם שתי פחים. הרי פעם אחת נאמר, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוקים, אני השם אלוקיכם. אני הוא שעתיד להיפרע, ואני הוא שעתיד לשלם שכר. עכשיו נדמו עליי כדלת עדים. הציצית, ארבע ציציות, כמו ארבע עדים. אמרה לו, איני מניחך עד שתאמר לי מה שמך, ומה שמרך, ומה שם רבך, ומה שם מדרשך שאתה לומד בו תורה. היא ראתה כזה גודל של נס, היא התפעלה. כתב ונתן בידיו. עמדה וחילקה כל נכסיה. שליש למלכות, כדי שיתנו לה להתגייר ולא ירדפו אחריה. ושליש לעניים, ושליש נטלה בידה חוץ מאותן מצאות. זאת אומרת, חוץ מאותן מצאות שזה היא לא מכרה, אלא את המצאות האלה השאירה כמו שהם. ובאת לבית מדרשו של רב חייא, אמרה לו, רבי, צווה עליי ויעפו מגיורת. אני מבקשת להתגייר, ואני רוצה שתגייר אותי. אמר לה ביתי, שם העינייך נתת באחד מן התלמידים. אנחנו לא מגיירים כל אחד. להתגייר זה רק בגלל שאתה בא לרצון השם. אבל אדם שבא מתוך אינטרס, ולא משנה מה הסיבה שמושך אותו הדבר, אבל לא בגלל שהוא רוצה להיות תחת כנפי השכינה, אז הגמרא אומרת ביבמות בכ"ד, אין מקבלים גרים למטרות חיצוניות, שם כתוב אין מקבלים גרים למות המשיח. הגמרא אומרת בעבודה זרה בדף ג' גם נאמר ש ונעשו גרים גרורים, בימי דוד ושלמה לא היו מקבלים גרים, ונעשו גרים גרורים. אחרי זה, כיוון שמגיע המלכות ומניחים של ראש, של יד, בורחי, הוציא הכתב מידה ונתנה לו. מה היא עשתה? סיפרה לו את כל המאורע, מביא רש"י, שלשם שמיים היא מתגיירת. למה? לפי ששמע נס גדול של חומר מצוות שתפכו לו דלת יוציאות על פניו, היא התפעלה ורצתה להיות חלק מהעם הזה. אמר לה, לכי שחי במקחך. זאת אומרת, תתגיירי ואת רשאית לשאת את אותו תלמיד. אגב, מספר את הגמרא מה היה סופו של דבר, היא באמת התגיירה וניסית לאותו תלמיד. אותן מצאות שהציע לו באיסור, הציע לו ביותר. זהו מתן שכרו בעולם הזה. אז אם אתה רוצה להבין, מצווה קלה, כמו ציצי, איזה שכר היה, שלא רק שבסופו של דבר הוא ניסה מן החטא, אלא גם הוא ניסה לה ביותר וחי איתה ביותר. ולעולם הבא, איני יודע כמה. אמר רב יהודה, תלית שאולה. אותה תלית שאולה שיש לה ארבע כנפות, כל 30 יום פטורה מן הציצית. 30 יום היא פטורה מן הציצית, מכאן ואילך חייבת. אף פשטות החובה היא רק מדרבנן, כי בעצם דבר שאול בכלל לא צריך להיות חייב, כי כתוב ארבע כנפות כסותך, כפי שהבאנו את הפסוק, גדילים תעשה לך, על ארבע כנפות כסותך. אנחנו פשטות לומדים שזה חובת גברה, ואז אנחנו באים ואומרים שאותה תלית שאולה, אם זה היה חובת מנה זה כבר היה צריך להיות עם ציצית. פה מדובר שאנחנו פוסקים להלכה אחרי זה חובת גברה. מי מחויב? כסותך, בגד שלך, בגד של אחרים לא חייב. ולמין האמת, גם אחרי 30 יום לא היה צריך. רק מה, רבנן באו וקבעו שאחרי 30 יום יבואו ויחשדו שזה שלו והוא לא מטיל בו ציצית. לכן, תלית שאולה כל 30 יום פטורה מן הציצית, מכאן ואילך, מדרבנן, מחייבים אותו. כך מובא בגמרא בחולין, בקוף למדבב. יותר מזה, הראש דן פה, מה קורה אם אדם לקח, שאל מחברו, בגד עם ציצית. האם הוא רשאי לבוא לברך על זה, או לא רשאי לבוא לברך על זה? ושאול, שאול הרי פטור מן הציצית. אז הוא אומר שכשאדם שואל בגד מחברו, הוא נותן לו את זה במתנה על מנת להחזיר. זה אומר שהיום זה קנוי לו קניין גמור, ממילא מתקיים פה כסותך, ולכן פשוט שהוא יצטרך לבוא ולברך. תניא נמי הכי, וכך למדנו בברייתא, הדר בפונדקי בארץ ישראל. אדם שבא ומתארח במלון בארץ ישראל, והסוחר בית בחוץ לארץ, כל 30 יום פטורה מן המזוזה, ורשי מביא שמה יחזור בו. מכאן ואילך חייב. מכאן ואילך חייב פשטות הדבר, זה מדרבנן. כי גם במזוזה הרי נאמר על מזוזות ביתך ובשעריך. אז עדים בביתך, אם זה לא בית שלך, אתה לא חייב במזוזה. אבל הסוחר בית בארץ ישראל עושה מזוזה לאלתר משום יישוב דארץ ישראל. אז למעשה ככה. הדר בפונדקי בארץ ישראל והסוחר בית בחוץ לארץ כל 30 יום פטור מן המזוזה. מה קרה אחרי זה? באו רבנן ואמרו שאדם שנמצא 30 יום בבית יבוא ויגידו שהוא בעצם קנה את הבית. ויחשדו בו שהוא לא שם בו מזוזה, לכן אחרי 30 יום מתחייב במזוזה. מרשי משמע שזה מדין תורה. למה? כי רשי בא ואומר שכל הסיבה שאנחנו לא מחייבים אותו לשים את המזוזה זה שמה יחזור בו. אז השמה יחזור בו זה סיבה לבוא לומר, הרי איפה הוא מדבר? הדר בפונדקי בארץ ישראל והסוחר בית בחוץ ארץ, אולי תוך 30 יום הוא יחזור בו וירצה לחזור לארץ ישראל, אנחנו בעד, ולכן אנחנו פותרים אותו מן המזוזה. אבל נשמע שמעיקר דין תורה חייב. רק עד 30 יום הוא לא נקרא דר בבית, כי עד 30 יום אני אומר אולי הוא מתחרט, אז זה לא נקרא דר. אבל דנו בזה. כמו כן יש נידון מה קורה אם אדם שכר מראש לשנה. האם גם פה אני אומר שמה יחזור בו ואחרי 30 יום הוא מתחייב קודם לו, או שברגע שהוא סגר חוזה לשנה אז הוא מגלה שמיכה לדעתי זה גמר בדעתו, וממילא מעכשיו הוא כבר יצטרך לחוץ לארץ כמובן. אבל הסוחר בית בארץ ישראל עושה מזוזה לאלתר, למה? והתשובה, משום יישוב בארץ ישראל. ורשי מביא שתי פירושים. פירוש אחד, רשי אומר, דלאחר שכבה שוב אינו נוטלה משם, אפילו יוצא ממנה. הילקח בקושי יצא ממנה מפני תורך מזוזה אחרת. חבל לא לכסף. לא להרבה כסף. אז מאלו הוא כבר נמצא פה והוא בארץ ישראל, הוא כבר לא יחזור. הוא יישאר בארץ. ואנחנו בעד שהוא יישאר בארץ. ואפילו יוצא ממנה, ממשיך רשי ואומר, יזכרן האחר מהרה כשימצאין המזומנת במזוזה ונמצאת ארצרל מיושבת. הרי אדם יודע שיש פה מזוזה וחוסך להוצאות, אז הוא יוצא לתפוס את הבית הזה של ישראל, ממילא גורם ליישוב הארץ. לכן פה תקנו רבנן לאלתר.
כל הדין הזה רק על הספר הראשון
שוב, אבל הוא כבר לא יצא משם, הוא מצא בית עם מזוזה, חבל על הכסף. אז אותו היגיון, הבית כבר עם מזוזה, אין סיבה להוציא, לא מוציאים. למדנו במשנה, דף למתחת עמוד א', תפילה של יד אינה מעכבת את של ראש, ושל ראש אינה מעכבת את של יד. אמר רב חיסדא לא שנו, מה שאמרנו אינה מעכבת, אלא שיש לו. מה? יש לו את שתיהם. רק עכשיו למשל הוא ממהר לצאת לדרך. כשהוא ממהר לצאת לדרך, אז הוא מניח רק אחד מהם, ועל זה אני אומר, הוא רשאי להניח אחד בלא חברו. אבל אין לו מעכבת. אבל מה קורה באופן שאין לו את שתיהם? אז אנחנו באים ואומרים שאחד מעכב את השני. אמרו לו, אמרת? שאלו חכמים את רב חיסדא, כך באמת אמרת? אמר לו, לא, דהיינו, אמרתי, חברתי בי, טעיתי. ולמה? כי הסברה אומרת, אלא מאן דלת לתרי מצוות, חד מצווה נמי לו ליאבי. אין לו עכשיו אפשרות לעשות את שתיהם. אז מה אני אומר? שהוא בכלל לא יעשה, צריך לדעת שלמעשה הלכתית יש פה כמה וכמה שיטות בראשונים, עלי בדאמת. האם אנחנו סוברים למסקנה שמי שיש לו שתיים לא יכול להניח אחד כי יש לו, אבל מי שאין לו רשאי להניח אחד כי לכל הפחות שיהיה לו מצווה אחת, או כמו העיקר הדין שלמעשה אם יש לו שתיים אז שיניח שתיים, ואם יש לו אחד אז אנחנו גם מתירים לו. בכל אופן באה הגמרא ואומרת, אלא מאן דלת לתרי מצוות חד מצווה נמי לו להיעבד. נו, אז הוא מעיקר המייקה סבר. הסברה היא מאוד פשוטה. הרי המשנה אומרת שמצווה של תפילין של יד לא מעכבת של ראש, ראש לא מעכבת של יד. אז אם יש לאדם אפשרות לקיים מצווה אחת, אז לא ייתן לו לקיים אותה. עונה הגמרא, גזרה שמה אפשר, והמין הייתה שאנחנו חוששים שאם אתה אומר לו שזה לא מעכב, חבל על הכסף, אז למה שהוא יקנה גם יד וגם ראש? מלכתחילה הוא יקנה רק של יד או רק של ראש. אז כדי שלא יבואו לידי תקלה, חשבנו שגוזרים, ואז התשובה היא לא. אלא יותר טוב שבן אדם יקיים לכל הפחות מצווה אחת, והגזרה אנחנו לא חוששים לה. לא מעכב. לא מעכב, אתה מדבר הלכתית. המשנה אומרת על שתיהם. למד חת. המשנה אומרת כך. תפילה של יד אינה מעכבת את של ראש, ושל ראש אינה מעכבת את של יד. אומרת הגמרא, אמר רב ששת, כל שאינו מניח תפילין עובר בשמונה עשר. אדם שלא מניח תפילין, אז רש"י אומר בפירוש הראשון, כי הרי בכל תפילין יש ארבע פרשיות, ויש לך תפילין יד של תפילין של ראש, אז ביטלת שמונה עשר. רש"י בפירוש השני, מי שרוצה בהרחבה, וכך מובא גם ברבינו גרשום, סופר את המקומות שנאמר בהם את המצוות תפילין, והיה כביחה, אז כתוב היה כביחה לאות, הוא שמרת את החוקה הזאת, ואחרי זה כתוב והיה לך לאות, והוא מביא בקריאת שמה כתוב וקשרתם לאות והיו לתותפות, ובהוויה עם שמוע תרי הרי זין ושמתם את דבריי אלה, אז יש לנו את הפעם השמינית. וכל שאין לו ציצית בבגדו, דהיינו לובש בגד ארבע כנפות אבל לא מטיל בו ציצית, עובר בחמישה עשה. אז רש"י מזכיר את הכותרת, ועשו ונתנו והיה וראיתם גדילים תעשה לך. מרחיב את זה טיפה רבינו גרשום, הפסוק הראשון מדבר על ועשו להם ציצית, רק הוא מתחיל מהסוף, גדילים תעשה לך, ועשו להם ציצית ונתנו על ציצית הכנף, והיה לכם לציצית וראיתם אותו, אז הוא ביטל חמש עשר. וכל כהן שאינו עולה לדוכן עובר בגימל עשר. אז השיטה מקובצת מביא פה באות י' ב', מה זה השלוש? קוטו ורחו את בני ישראל, דבר שני אמור להם, והדבר השלישי ושמו את שמי על בני ישראל ואני אעבור לכם. אז הוא מפסיד את אותם שלוש מצוות עשה. מדגיש פה תופעות, כל כהן שאינו עולה לדוכן, דווקא כשאומר לו עלה כדאית בסוטה, צריך שאמר להם חזן הכנסת שאו ידיכם קודש, ובתרבוב בא ועידם מתארגן אמור להם כאן מתאמר להון. ואחרי זה הוא מזכיר בסוף השורה הראשונה מהרחבות, ומכל מקום אומר רבנו תם שאפילו כהן אחד עולה לכל הפחות מדרבנן, כי השאלה אם רק שניים נאמרו כהנים ובאחד לא נאמר. אחרי זה הוא מזכיר ועוד פירש ששצם לו להקרות לפי שהוא מפסיק ואין להפסיק אפילו יש מרבה, ואפילו נחש כרוך על עקבו, וכן פירש דשצה מפסיק עבירי בידו. ותניה בספרי אמור להם מלמד שרזן הכנסת אומר להם אמרו. אחרי זה הוא מזכיר בשורה רביעית בדף ממדלת עמוד ב' ואומר רבינו תם ששצ הוא פותח בברכנו ומסיים, ואין הכהנים רשאים להתחיל עד שיכלה הדיבור מפי הקורא, ודווקא כשעומד בבית הכנסת ואומר לו עבור, אבל אם עומד בחוץ אינו עובר. זאת אומרת הוא לא מחויב והוא לא עובר על העשר. עוד מוסיפה הגמרא בשם רב ששת, כל שאין לו מזיזה בפתחו עובר בשני עשר. וכתבתם וכתבתם, פעם אחת הרי נאמר לנו את הפסוק וכתבתם על מזוזות ביתך, שזה מדבר בפרשת שמה, דהיינו בתחילת הפרשה, ויש לנו פעם נוספת בוויה עם שמוע שגם שם מוזכר בויתחנן ובעקב. ואמר יש לקיש, כל המניח תפילין מאריך ימים, שנאמר כתוב שחזקיהו כשהוא נתרפא מחוליו אמר השם עליהם יחיו, ולכל בהן חיי רוחי ותחלימני והחייני. אומר רש"י, אותם שנושאים עליהם שם השם בתפילים, כמו שנאמר כי שם השם נקרא עליך, יחיו. אז ממילא כתוב לנו פה שזה שמניח תפילין זוכה לאריכות ימים. אומרת המשנה, יש לנו בפרשת שלח בבמדבר בפרק תתוו את הדין של אדם שמביא קורבן עולה או שלמים, שצריך להביא עם זה נסחים, כפי שמבואר בפסוק. אם מדובר בפר, אז הוא צריך להביא שלושה עשרונים לפר, שני עשרונים לעיל, עשרון לכבש, ועם זה הוא מביא שמן, חצי הין יהיה לפר, שליש הין לעיל, רביעי הין, אמרנו עיר זה 12 לוג, ואותו דבר יין הוא מביא חצי הין לפר, שליש הין לעיל ורביעית לכבש. הסולת והשמן של אותם מנחות נסחים אין מעכבים את היין. אם אין לו סולת ושמן, עדיין הוא רשאי להביא את היין, ולא היין מעכבן. אם אין לו יין, הוא יכול להביא סולת ושמן. משמע, מיד אומר תוספות, משמע הסולת ושמן מעכבים אהדדי, ותימא דהלא כתיב שום קרא במנחת נסחים, שזה לעיכובה, ושמא ילפינו למנחת נדבה דכתיב בעיכובה לאל, וגילוי מילתא בעלמא היא דגבי מיעוטו מעכב את רובו. אז הוא הדין גם אצלנו במנחת נסחים ואתם גלילן קרא. זאת אומרת, לומדים ממנחת נדבה למנחת נסחים שהשמן והסולת מעכבים זה את זה. אי אפשר להביא סולת בלי שמן ושמן בלי סולת, אבל אפשר להביא סולת ושמן בלי יין ויין בלי סולת ושמן. כמו כן, המתנות שעל המזבח החיצון אינן מעכבות זו את זו. בכל קורבן צריך להביא דם, זריקת הדם, שזה נעשה על מזבח החיצון. ולמדנו כבר במשנה בלמד זין במסכת זבחים, שבעצם מתנה אחת מחפרת. לכן אומרת המשנה, המתנות שעל מזבח החיצון אין מעכבות זו את זו, כי במתנה הראשונה הוא כבר כיפר. אז גם אם הוא לא ימשיך לתת בחטאת ארבע או בשלמים שתיים שם ארבע וכדומה, גם כן מתחפר. תנו רבנן, נאמר לנו בקורבנות חג הסוכות ומנחתם ונזקיהם. הפסוק אומר ומנחתם ונזקיהם לפרים, לאלים ולכבשים, במספרם כמשפט. למדתי מכאן מנחה ונסחים. הווה מנחה, סולת ושמן, ואחר כך הווה נסחים. קודם צריך להביא את הסולת והשמן, ורק אחרי זה מביאים את היין. רבי אומר גם אותו דבר, אבל זה נימד מהפסוק, אלה מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש להקריב של השם, עולה ומנחה, זבח ונסחים. הווה זבח ואחר כך הווה נסחים, וזה קודם ליין. אומרת הגמרא, ורבי נמי יכתיבו מנחתם ונזקיהם, אז משמע שקודם מנחה. אז למה אתה אומר קודם יין? הרי לפי רבי זבח ונסחים, הווה זבח, קודם תביא את הקורבן, ואחר כך הווה נסחים, תביא את היין, ואחרי זה תביא סולת ושמן. מה הוא עושה עם הפסוק זבח ומנחתם ונזקיהם? הוא מבא אלי למנחתם ונזקיהם בלילה, שמותר להקטיר את המנחה והנסחים גם בלילה. מנחתם ונזקיהם אפילו למחר, גם אם כבר עבר זמן הקורבן, אפשר גם אחרי 10 ימים, זהינו, אפשר להביא את המנחה והנסחים זמן מופלג אחרי הזמן שהוא מביא את הקורבן. שואלת הגמרא, ורבנן נמי יכתיב זבח ונסחים? אז רבנן באים ואומרים שקודם מביא מנחה ואחרי זה נסחים, ובפסוק כתוב קודם זבח, אחרי זה נסחים יין, ורק אחרי זה מנחה. האום היא באה אלה לכדי זעירי. לא, הפסוק הזה בא ללמד דבר אחר. דאמר זעירי, אין נסחים מתקדשים אלא בשחיטת הזבח. זאת אומרת, אתה הבאת עכשיו נסחים לצורך קורבן א', כל זמן שלא נשחט הקורבן אפשר לקחת אותם ולהעביר אותם לקורבן ב'. ברגע שנשחט הקורבן הם התקדשו לצורך הקורבן הזה, אי אפשר לשנות. ורבי שואל את הגמרא, נמי מבא אלה לכדי זעירי, איך רבי לומד מזבח ונסחים? להקדים נסחים למנחה, הרי צריך את זה לעניין קידוש, כמו שזעירי אומר שזה מתקדש בשחיטת הזבח. אומרת הגמרא, כמו כן זה רבנן, איך הם לומדים ממנחתם ונזקיהם? קודם מנחה ואחרי זה נסחים. נמי מבא אלה למנחתם ונזקיהם בלילה, ומנחתם ונזקיהם אפילו למחר. רש"י מזכיר בשורה הרביעית מהצרות, מנחתם ונזקיהם בלילה, דמנחת נסחים קרבים בלילה, והיא קשה אמרינן בהקומץ רבה בגמרא לאל בחבב, דברים שדרכם להיקרב ביום וכחשים מנחת נסחים. אז זה אומר מפרש לה בפרק יש קובנות במסכת תמורה, דעד הקטני ביום בנסחים הבאים עם הזבח, והד הקטני בלילה בנסחים הבאים בפני עצמם, כגון שהביא זבח בלא נסחים ולאחר זמן הביא הנסחים בפני עצמם, יכול להביאם בלילה. אז חשוב להדגיש, אם אדם מביא את הקורבן ביחד עם הנסחים, אי אפשר בלילה, צריך באותו היום להקריב את זה, וביום. אם אבל הוא הביא את הקורבן, ועדיין לא הביא נסחים, לאחר ששחטו את הקורבן ומביא את הנסחים, נסחים כאלה אפשר לעשות גם בלילה. ואפילו למחר, אם מביא היום, יכול להקריבו נסחיו למחר. ובלבד שלא יקדישו בכלי מאתמול. דיקת שנפסלים בלינה, כי כל דבר שנכנס בכלי שרת, נפסל בלינה, אבל כל זמן שזה לא בכלי שרת, גם בעוד 10 ימים אין שום בעיה. בכל אופן, הגמרא בשאלה, בין לפי רבי, בין לפי רבנן, הרי יש משמעות לפסוקים, איך אתה דורש את זה? אלא, היינו תמה, יהודה רבנן, חוזרת בהגמרא. אכן, כמו שבאמת אמרנו, מה שנאמר לנו מנחתם ונזקיהם, זה אפילו למחר. ומה שאמרנו מנחתם ונזקיהם, אפילו בלילה. ומה שאמרנו שנאמר זבח ונסחים, לומר שאין נסחים מתקדשים, אלא בשחיטת הזבח. אז למה באמת לפי רבנן הקטרת המנחה קודמת לניסוך היין? אלא היינו תעמד רבנן, דכתיב עולה ומנחה. מיד אחר הקטרת העולה, יקטיר את המנחה, ורק אחרי זה ניסוך היין. עולה ומנחה. אומרת אמרה, ורבי נמי יכתיב עולה ומנחה. אז למה הוא אומר שקודם מנחה ואחר כך ניסוך? אז משמע קודם מנחה ואחר כך ניסוך. אלא, בבאים עם הזבח, נסחים שבאים ביחד עם הקורבן, דקול אלמה לא פליגי דמנחה ואחר כך נסחים. למה? דאכתיב עולה ומנחה, וזה נאמר בפרשה. כי פליגי, איפה היה המחלוקת? בבאים בפני עצמם, שהוא לא הביא את זה ביום הקרבת הקורבן, אלא הביא את זה אחר הקרבת הקורבן. רבנן סברי מדבאין עם הזבח מנחה ואחר כך נסחים, כי הרי נאמר בפסוק במפורש עולה ומנחה, אז הוא הדין באים בפני עצמה מנחה ואחר כך נסחים. ורבי הטעם דווקא בבאים עם הזבח הוא דאיירי. למה? דאיידי דאתחיל באכילה גמר לה לכולה מילתא דאכילה, כיוון שהוא קודם כל נותן את האימורים למזבח, אבל יש פה אכילת מזבח, אז עכשיו הוא משלים את אכילת המזבח. איך? בזה שהוא נותן את החלק של האכילה, דהיינו המנחה, ורק אחרי זה את השתייה שזה היין. אבל בפני עצמם נסחים עדיפי. למה? הועיל דמיתמרה שירה עליו, כיוון שנאמר עליהם שירה, כפי שהגמרא אומרת בערכין שהלוויים היו שרים על זה שיר. לכן אנחנו באים ואומרים שבאמת ותוספות מזכיר, כיוון דמיתמרה שירה עליו פירוש להביאם עם הזבח. אבל בפני עצמו בעיה היא בפרקי נערכים, ומכל מקום אף בלאו זבח עדיף, כיוון שראויה לשירה ולבוא עם הזבח. זאת אומרת, בפועל כשבא בלא הזבח, וזה המקרה שלנו, כי הרי אם בא עם הזבח, אז אמרנו קודם מנחה ואחרי זה נסחים מהפסוק עולה ומנחה. אלא מה? מדובר שבא בלא הזה, בלא הקורבן, וכשזה בא בלא הקורבן זה נידון בגמרא, אבל ודאי שהוא בר מעלה יותר, כי קיים בו המושג של שירה. לכן אני מקדים את הנסחים למנחה כשהם לא באים עם הזבח. עוד למדנו במשנה המתנות, שעל מזבח החיצון אין מעקבות זו את זו. תנו רבנן, מיני לכל הניתנים על מזבח החיצון שנתנם במתנה אחת שכיפר? מאיפה אתה לוקח את זה? שנאמר ודם זבחיך יישפך על מזבח השם אלוקיך. אז מכיוון שנאמר פה לשון יחיד, יישפך משמע שפיכה אחת, זה המחפר. לכן המתנה הראשונה היא המחפרת. אומרת המשנה, הפרים והאלים והכבשים, מדובר פה על קורבנות ציבור, הפרים של קורבנות ציבור, האלים של קורבנות ציבור והכבשים אינן מעכבים זה את זה. זאת אומרת, אם אחד מהם חסר, זה לא מונע להביא את השאר למזבח. רבי שמעון אומר, אם היו להם פרים מרובים ולא היו להם נסחים, זאת אומרת יש להם מספיק כסף לקנות או את כל הפרים, או, ואז זה בלי נסחים, או פר עם נסחים, אבל אז הוא לא יכול להביא את כל הפרים. אומר רבי שמעון, אם היו להם פרים מרובים ולא היו להם נסחים, אין להם אבל כסף עכשיו לקנות נסחים, עדיף יביא פר אחד ונסחים איתו, ולא יקרבו כולם ולא נסחים. וזה חידוש, כי הרי אנחנו אמרנו שבעצם הנסחים לא מעכבים את הקורבן, קורבן לא מעכב את הנסחים. אז זה דבר שאני יכול להביא אחרי זה כשיהיה לי ממון. ועם כל זה אני מעדיף שיביא פר אחד עם הנסחים, ולא שיביא פרים בלא נסחים. שואלת הגמרא, הני פרים וכבשים דהיך? אתה מדבר על פרים וכבשים של קורבנות ציבור, על איזה קורבן אתה מדבר? אילי מדחג, אם אתה רוצה לדבר על הקורבנות של חג הסוכות, כמשפט, כמשפטם כתיב בו, בחג הסוכות, ביום השני עד היום השמיני, מוזכר כל פעם בפרשה או במספרם כמשפטם או במספרם כמשפט. זאת אומרת, תוספות ומזכיר כמשפט כמשפט, וביום הראשון דלא כתיב כמשפט, כתיב באיור. זאת אומרת ככה, בחג הסוכות בכל הקורבנות נאמר לעכב, ומכיוון שנאמר בהם לעכב, אז אי אפשר לבוא לומר שהפרים והעלים והכנסים אינם מעכבים זה את זה, כי התורה אומרת שזה כן מעכב, אז אי אפשר לייחס את זה לקורבנות של חג הסוכות. כמשפט או כמשפטם, זה מלמד עיכובה. וביום הראשון שלא מוזכר כמשפט, כתוב יהיו, והוויה זה מעכב. אז אי אפשר לומר שאחד יכול לבוא בלא השני, כי זה מעכב אחד את השני. אלא דראש חודש ועצרת דחומש הפקודים. אלא מה אני צריך לומר? שמדובר על הפרים והכבשים של ראש חודש שנמצאים בפרשת פנחס, בפרשת המוספים, ועצרת הפרים והכבשים של חג השבועות שנמצאים בחומש הפקודים, חומש במדבר. למה? כי שם הרי המוספים שווים, מביאים שני פרים, עיל אחד, שבעה כבשים ושעיר אחד לחטאת. זאת אומרת, מביאים שני פרים, עיל אחד, שבעת כבשים ולעולה, ובנוסף שעיר אחד לחטאת, גם בראש חודש וגם בחג השבועות. אומרת הגמרא, אילים דהיך? אז אני לא מבין מה זה הלשון של המשנה, אילים, לשון רבים. הרי יש רק איל אחד, יש שני פרים, אבל איל אחד. אז המטבע לשון אילים לא מתאים. אי דהנו, דהיילו, אם הכוונה לאילים של מוסף של ראש חודש וחג השבועות, אז יש רק אחד, והמשנה אומרת אילים. בהכרח, שלא זה הנידון, אלא אי דעצרת דתורת כהנים. יש לנו עוד קורבנות שבאים בחג השבועות שנמצאים בספר ויקרא. הדין הוא שעם שתי הלחם שמביאים בחג השבועות, את שתי הלחם שזה המטיר של החדש במקדש, מביאים מהחיטה החדשה, וזה מטיר את האפשרות לבוא ולהביא מנחות מהתבועה החדשה. ועם זה מביאים פר אחד, שני אלים, שבעה כבשים ועוד צעיר לחטאת, פלוס שני כבשים שהם באים בתור שלמי ציבור, שזה המטיר של הלחם. אומרת הגמרא, הוויה כתיבו. אז שמה נאמר במפורש הוויה, הווה אומר, זה מעכב, כפי שמובא פה הפסוק. והקרפתם על הלחם שבעת כבשים תמינים מבני שנה, ופר בן בקר אחד ואילים שניים, יהיו עולה להשם. אז גם אי אפשר לבוא להגיד שעל זה דיברה המשנה. עונה הגמרא, לעולם דעצרת דתורת כהנים. באמת מדובר על האלים של חג השבועות, מה שנאמר בספר ויקרא בשתי הלחם. והכי כאמר, ולא כמו שהבנת שלא מעכבים זה את זה, זה מדבר ביניהם, אלא לא אלים דתורת כהנים מעכבי לאיל דחומש הפקודים, ולא איל דחומש הפקודים מעכבי לאלים דתורת כהנים. הווה אומר, שאם היה לו כסף והביאו קורבן מוסף איל, ולא הביאו את השני אלים ששייכים לשתי הלחם, או שהביאו את השני אלים ששייכים לשתי הלחם אבל לא הביאו את העיל של המוסף, זה לא מעכב זה את זה. ואז אומרת הגמרא, אלא פרים דאפילו הדד אלו מעכבה. הסברנו ככה, הפרים והכבשים, אותם שני פרים או אותם שבעת הכבשים, לא מעכבים אחד את השני. אז אם יש לו רק פר אחד או יש לו רק שישה חמישה כבשים, אז הוא מביא רק את מה שיש. ואילים דאחד לא מעכבי, זה לא מעכב אלה של ויקרא את של במדבר. זאת אומרת, המוסף לא מעכב את שתי הלחם, את שתי הלחם לא מעכב את של המוסף. אבל אם הוא מעכבי, אותם שני אילים שבאים בתור שתי הלחם כן מעכבים אחד את השני. אז לכאורה התנא מדבר פה שלא באותו שפה. הפרים זה מדבר בתוך הפרים עצמם, והאילים מדובר על אילים של מוסף מול שתי הלחם, והכבשים חוזר לדבר על אותם כבשים בתוך עצמם. עונה הגמרא, אכן, תנא מילי מילי קטני. אכן באמת התנא אמר שמועה שמועה, הפרים מתייחס על הפרים בתוך עצמם, אינם מעכבים. אותו דבר האלים, זה הולך מקבוצה לקבוצה, ממוסף לשתי הלחם, והכבשים בתוך עצמם אינם מעכבים זה את זה.